אני מקליט.
אתה מקליט?
דבר למיקרופון, אפי.
אני, מה זה המיקרופון? סוף סוף יש מיקרופון. אז למאזיני סעמק, שכרגע מבולבלים כי הסאונד הוא כל כך איכותי, ואין רעש של לעיסות, של אריזות פלסטיק, הסיבה היא שאני נמצא כרגע בביתו של נאור.
אהלן.
היי נאור.
היי. אולפני two nice Jewish boys.
אולפני two nice Jewish boys, כמו אולפני ראפ כאלה, בטאף נייבורהודס. מה קורה?
בסדר, איך הביקור?
בסדר, הג'טלג בסיאו, אז בגלל זה אני נשמע כזה...
נוגה.
נוגה. אני נוטה לישון.
יש לך גם סיפורים, אולי אחרי זה נגיע לכמה תובנות מהביקור?
אם אתה רוצה, כן. אז א', כמו שלפני כמה ימים הייתי אצל דין וזוהר, ולהם היה סטאפ מפואר, ולך היה סטאפ עוד יותר מפואר.
כל מסין.
אני לא יודע מאיפה זה, אבל זה מסודר, וזה זה, 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 זה בושה, מה שהולך איתי ומיתי, זה פשוט בושה. עזוב את זה שאני רוצה רק לפני שנתחיל, זה, אנחנו באים להקליט, אצל איתי זה הולך ככה, אני מגיע, פותח את הדלת, או, הגעת, אני מקליט. ואז הוא מחפש את המיקרופון והוא מזיז אותו ויש מין רעש של התחלה.
לא מציע הוגה.
אצלך היה לנו סמול טוק, יצאת לי הוגה, כוס מים, לפני שהתחלנו עוד כוס מים, ואז התיישבנו, וזה מסודר כזה בצד, וזה, כל הסטאפ הזה הוא קבוע, נכון? אתה לא מרים אותו כל פעם מחדש.
לא, זה כאילו השולחן של המטבח, אני רק מזיז אותו לפה, וחמש דקות שם את כל הדברים האלה, זה לא קבוע, זה מתקפל. ויש חנוף.
ואז ספרנו כל אחד על 10, ושחקת עם הגיין ועם הבלנס.
כן. כן. שיהיה מוזן.
כן, וואו, אז איכותי באמת נר לרגליך.
אל תתרגל, אבל.
אל תדאג, אל תדאג. טוב, אז מה, למה אנחנו נפגשים? חוץ מזה שרציתי לראות אותך בפעם הראשונה, in person.
כן, תגיד לי אתה.
תראה, אני הייתי בג'טלג והבנתי שאם אני אלך הביתה אני ארדם.
הבנתי, אוקיי. תראה, אני רציתי לדבר איתך, שבוע שעבר נפל דבר. במדינה. וחשבתי שיהיה מגניב לדבר על זה. אבל לפני שנתחיל, אני מדבר על הבחירות. וספציפית על הבחירות בחיפה. שלדעתי, האישית בלבד, זה בחירות שיכריעו את גורל כל המדינה.
מה?
כן, אני אנמק תכף. לעשרות השנים הבאות. הפוטנציאל שלהם לשנות את החיים של המון המון אנשים, כולל תל אביבים, ופשוט אנשים לא מבינים את זה. אבל לפני שאני מתחיל לספר לך על זה טיפה, מהזווית שלי, יש לי כמה דיסקליימרים. הראשון, שכל מה שאני אספר לך, על מאחורי הקלעים של הבחירות האלה,
זה ביני לבנך, אל תלאג, זה לא מוקלט.
זה לא מוקלט, וזה רק חוות דעתי בלבד, ואני לא מייצג את עינת קליש, ראש העיר בשום צורה...
שושבת פה לידינו.
לא.
לא, סתם היא לא, היא לא, אל תיבאר.
בשום צורה זה רק, דבר, זה רק חוות הדעת האישית שלי. ודבר שני, בגלל שאתה עורך דין בהשכלתך, אני מאוד אזהר, יש הרבה שחקנים בסיפור הזה שאוהבים לתבוע דיבה. אז אם אני מתקרב לשם, תן לי איזה...
אני לא אכפת לי, זה בשביל הרייטינג, ואתה יודע, אתה ניסה בחוד בעצמך, ואני עולה על מטוס מפה.
הם יתבעו את סעמק בסוף, לא?
הם מוזמנים לתבוע את מסעמק סעמק בסניבל, ונקרא את הכתב תויה בג'קוזי.
הרבה אנשים שואלים אותי לאחרונה.
יותר ויותר אנשים.
יותר ויותר אנשים פונים אליי, ושואלים אותי, תגיד, נאור, איך אתה קשור לבחירות בחיפה?
אז איך אתה קשור לבחירות? אני יודע כי יאמר לזכותך, שהיית בוליש עליה עוד כשלא הבנו מי.
כן.
אפילו יש פרק שלי ושל איתי אומרים את השם שלה מרמי כזה, ואיתי כזה, כן, ברור, היא לא תזכה.
באמת?
כן, כן, יש, אני חושב לפני כמה שבועות. אז אני אומר, הנה, נאור, הוא עושה את הקמפיין וזה, זאת אומרת, טוב, 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 נתנו לה בדבקת לעבור את הבחירות האלה, לא תראה אפילו כל אחד. והוא כזה אומר את זה עם גלגול ובזעפנות שלו. ואני אמרתי, לא, אני מאמין אתם. אני הסכמתי איתו. אז מה, א', מה להזזל אתה עשית שם? בוא נתחיל עם זה, ומשם נגיע ל...
טוב, כשאני חופר, תחתוך אותי.
מצאת מי. כן.
הרומן שלי עם חיפה התחיל בצבא, שירתתי בטכני, בחיפה. אמנם הבסיס הכי פחות שווה של חיל האוויר, אבל עדיין היה בריכה, חדר כושר, ושניצלים בחדר אוכל. וככה התאהבתי בחיפה, כי אתה יודע, אתה מגיע בלילה הראשון לטכני, והבסיס הזה הוא בתוך השדה תעופה. יש שדה תעופה שחוצה את הבסיס לשניים, ואתה כזה עם כל הקיטבג, ומצעידים אותך, ואתה חולף, חוצה את המסלול של, של השדה, את מסלול הנחיתה. ואתה רואה את כל העיר ככה לפניך בלילה, וזה מדהים. וכשאתה גר שם 3 שנים, זה בסיס סגור, אז אתה יוצא לעיר, אתה... ככה התחברתי מאוד לעיר. אבל כבר אז היה איזה קטע ש... שאז צחקנו על זה. אתה יודע, היינו קמים לשמירות ב-6 בבוקר, ואתה קם, אתה יוצא מהמגורים, ואני לא מגזים, אתה יוצא לתוך ענן צהוב, ויש ריח של לבקת מרק כזה, של, לא יודע, של מונסודיום, או... היינו ממש צוחקים על זה, אבל בדיעבד זה לא כזה מצחיק, כי מה שהמפעלים היו עושים, לכאורה, זה משחררים את, את הכל ב-5 לפנות בוקר, כשכולם ישנים. אז הם היו משחררים את כל
ה... מלמר את כולם, כמו התרנגול.
כן.
כן.
אז ככה זה התחיל. עכשיו, בסדר, סיימתי את זה, למדתי קולנוע, ועדיין המשכתי אוהב את חיפה, ואז הגיע לאוזני שמוע. עכשיו, חיפה, ראיתי שהיא במצב רע.
אבל אתה גר בתל אביב.
אני גר בתל אביב. גרתי בתל אביב כל השנים, אבל אהבתי את חיפה והייתי מבקר שם. עכשיו, העיר נראתה רע מאוד. רע מאוד, וזה היה מדכא. אני מדבר איתך על 2011, 2012, 2010. היה מאוד מדכא להסתובב בעיר. מלא זבל.
כן, אשתי מחיפה, הייתי יוצא איתה בחיפה.
אז אתה יודע, מלא זבל, מלא הזנחה, הרחובות הכי יפים, אבל נראים כמו פח אשפה, בניינים מתקלפים, הזיהום. זה היה מבאס, היה מבאס. מצד שני, יש לה כל כך הרבה פוטנציאל. וחשבתי לעצמי שהיה יכול להיות מגניב עם מישהו אמרים את העיר הזאת. כי נקודת המוצא שלי היא שהבעיה הכי גדולה לדעתי, אם אתה שם בצד רגע את הסכסוך, ואת הכיבוש, אתה מניח לזה רגע, כמו שאני רואה את זה, הבעיה הכי הכי קריטית, בטח לצעירים במדינה, זה הריכוזיות של תל אביב. כי הכל מתנקז כאן, וכולם רוצים לגור כאן, אין פה מספיק מקום לכולם, ולכן יוקר המחיה, נדלן, מחאות, הפגנות, כל הדברים האלה זה פועל יוצא, וזה גם לא טבעי למדינה, שיהיה לה רק מרכז אחד ריכוזי כל כך לדעתי. אין סיבה שלא יהיה טיפה פיזור של העול הזה. זה מה שחשבתי.
אוקיי.
זה הגיוני?
אני לא הייתי אומר שזה בעיה הכי גדולה, ולא הייתי... אני חושב שלמדינה בגודל של ישראל, אין הרבה מדינות יותר, עם יותר ממטרופולין אחד מבוקש. וגם כשאתה אומר כולם, אתה מדבר על הסקטור החילוני-יצרני, אני לא חושב שכל החרדים רוצים לגור...
לא.
בתל אביב, או כל הערבים, אז יכול להיות שהאמירה שלך נכונה בניקוי הערבים והחרדים.
כן, כמו כל דבר שאני אוקיי. אומר ביום יום. אבל כן, לגמרי, בניקוי הערבים והחרדים, זה... אבל כן, ראית את המחאה ב-2011, זה קשור לזה בצורה שקשה לנתק לפי דעתי. כי מחירי הנדלן לא ירדו בתל אביב, הם לא ירדו ואי אפשר לבנות.
כן, אבל גם לזה, סתם כדי להוציא לך את האוויר מהמפרסים לקראת הסיפור הזה על... על הבחירות זה נכון כמעט לכל מטרופולין גדול בעולם, בעולם כולו. מרומניה, דרך לונדון, פריז, פשוט אני עובד...
דווקא ברומניה,
לא יודע,
במקרה אני מכיר קצת, זה לא בדיוק ככה.
אני אומר, אבל לגור ברובע הכי חם של בוקרסט, או של מינכן, או של לונדון, או של טוקיו, או של בייג'ינג, או של שנחאי, או של סן פרנסיסקו, כל הערים האלה זה הערים שיש לי חברים שגרים בהם, הם כולם מספרים את הסיפור של תל אביב, שהעיר נהייתה מקום רק למיליונרים, הביקוש כל כך אדיר, ולכן אנשים עוברים למקום הבא.
אבל בכל המקומות האלה שציינת, יש אלטרנטיבה. אולי היא לא משתווה, אבל יש איזושהי אלטרנטיבה. אתה לא חייב לגור במינכן, אתה יכול לגור בברלין, או במקום אחר, ברומניה גם. אז לפחות יש לך מקום, אתה יודע, אופציה ב'. עכשיו פה בארץ... יש בעיה שהאופציות הן גרועות, כאילו בר שבע זה לדעתי, עם כל הכבוד לבירת הסייבר וזה, זה במדבר.
פח השפעה מגיל.
זה פח השפעה מגיל.
אני מרגיש שאנחנו בפרק שלך, חכה שנייה, זה פרק של סמק, כן?
כן.
אז בוא נעשה את זה כמו שצריך. בר שבע זה פח השפעה מגיל של קאקי של גמלים, חיפה זה ענן צהוב מטונפים בעיים, ראשון זה...
ירושלים.
אך, ראשון, המוחות שיצאו מראשון. ירושלים? ירושלים זה מקום שבו כמה שלא גבוה תשים את החרדים, הם עדיין נושמים. צפת, זה כמו ירושלים, רק עוד יותר מגיל. כן. תן לי עוד עיר.
קרמיאל.
קרמיאל. איפה זה? תן לי עוד עיר. קרמיאל, כי אתה רוצה לאכול צהריים מחוץ לבסיס.
אבל, אז לדעתי, באר שבע זה פח אשפה, ירושלים, אין שם עתיד.
כן, תוציא את זה. חבר'ה
צעירים.
כן.
כל שם חרדים והשתלטות, ואין ים. לא בבאר שבע ולא בירושלים.
אין ים.
בחיפה, ובחיפה...
יש ים.
יש ים, יש הר, יש טבע, יש את התחבורה הציבורית הכי טובה בארץ.
יש תחבורה ציבורית הכי טובה בארץ.
ובשבת...
היא הכי גרועה בעולם, אבל היא הכי טובה בארץ.
נכון. בשבת, יש אוטובוסים בשבת בחיפה.
אוטובוסים בשבת.
שזה מדהים.
יש את חג החגים.
חג החגים. החג של החגים.
חג החגים זה מעולה.
כן, נכון.
יש שלוש שווארמות עם אותו שם אחד על השני.
נכון.
איך קוראים להם?
ג'מל?
לא יודע, לא, זה שם כזה מזרחי יהודי.
יש, כן.
יש נוף, חבל הזמן.
יש נוף.
יש נוסעות מטוסים אמריקאיות לפעמים.
נכון, ומפרץ.
יש אמוניה. נגיד, אין לך אמוניה? מה עושים עם אמוניה דרך אגב?
אני לא יודע.
חומר ניקוי, לא?
לא יודע.
ולמה אומרים אמוניה ולא אמוניאק? לפעמים הרוסים אומרים אמוניאק. סליחה.
בכל אופן.
אז אתה נורא אהבת את חיפה וחיפה.
אז חשבתי שזה עיר עם הרבה פוטנציאל, לא ממומש.
נגיד, בבאר שבע אין פוטנציאל אפילו. אתה אומר בבאר שבע, זה כאילו, וואו, כל הכבוד. אשכרה אנשים חיים פה והרמתם פה סייבר. כל הכבוד, אתם ב-150...
כנגד כל הסיכויים.
כן, אתם ב-150% קפסיטי, תמכרו עכשיו.
בדיוק.
בחיפה
אם אתה סלאמלורד.
כן, אתה אומר, בוא נעמי שעשה את דרשי... כאילו, בעצם אתה אומר, כל הכבוד בן גוריון, הפרחנו את השממה, אבל אתה יודע, זה מה יש. זה
כן.
כשזה מופרח. צריך
לדעת מתי לצאת.
זה כשזה פורח.
כן.
חיפה, אתה אומר, אנחנו לא קרובים ל-5% מהפוטנציאל.
רק מגרדים את זה. דרך אגב, חיפה הייתה עיר... היא הייתה עיר יותר חשובה מתל אביב. בשנות ה-30, בשנות ה-40, בשנות ה-50 אפילו, הייתה יותר מבוקשת מתל אביב.
למה?
כי הקימו אותה יקים, והם עשו שם דברים יפים. עשו עבודה טובה. מה כן. יש לך בקוס?
אני לא יודע, אתה שמת לי רופי טוב, נראה לך פרק הזה גדול. כן.
אתה רוצה עוד מים?
לא, אני בסדר, תודה.
היא הייתה עיר מגניבה, היו שם...
זה אמירה גזענית עכשיו מה שאמרת דרך אגב.
מה, שגרמנים היו שם?
לא, שאשכנזים רימו אותה, בגלל זה הייתה טובה יותר.
לא, הם רימו גם את תל אביב.
אז עוד יותר גזעני.
היו אשכנזים יותר טובים בחיפה.
עכשיו אתה אומר שהאשכנזים רימו את המדינה ו...
יחד עם הרבה עדות טובות, אתה מושך אותי בלשוני. בכל אופן...
זה הרעיון.
אז זהו, אז זה היה הפוטנציאל. ואז הגיע לו זמן לשמוע שיש אישה, אנחנו מדברים על 2013. אוקיי? יש אישה.
היינו תמימים אז.
היינו מאוד תמימים.
ילד, מה, אתה היית בבית ספר?
הייתי בלימודים.
יש אישה.
יש אישה, אדריכלית, אנונימית, מתכננת ערים, דוקטור לתכנון ערים, שרוצה להיות ראש העיר חיפה. זה השמוע ששמעתי. אנחנו מדברים על אפריל 2013, הבחירות היו באוקטובר 2013. אז חצי שנה לפני הבחירות. מצאתי אותה בפייסבוק, כתבתי לה. אמרתי, שמעתי שאת זה, והיא הייתה בשוק, כי אף אחד, היא עוד לא פרסמה את זה.
זה מההודעת האלה שמגיעות בלי הפאנד ריקווסט, כי היא צריכה לראות את זה בטבע.
זה לפני הפאנד ריקווסט, הפרנד ריקווסט.
היא יכולה לדפוק לאנשים הודעה ישר לתוך האינבוקס.
כן, זה לפני הרפורמות.
בגלל זה.
כן.
יקריב, איך כתבת את זה?
זה...
היי.
ואז נפגשנו, ואמרתי, אני אשמח לעזור לך, והתחלתי להתנדב, לעזור לה, אז עבדתי בסושיאל מידיה מנג'מנט, שזה איזה שקר ש...
כתבת טוקבקים בתשלום?
משהו כזה. לא, אתה יודע, ניהלתי לה את הפייסבוק, עזרתי לה עם הפייסבוק.
אמרת, היי ויאללה, העסיקה אותך?
זה היה התנדבות, לא היה לאף אחד, זה היה ההתחלה.
לא הבנתי ולא הבנתי ולא הבנתי. חשבת שחיפה צריכה פוטנציאל, סיפרו לך שיש איזה מועמדת מעניינת,
כן.
ואמרת לי, מוכן לעבוד בחינם תוך שנייה, כן. ואמר לך, יאללה, לך תעבוד בחינם, כן. דביל.
כן.
אוקיי.
וזה מה שקרה. ואז התחלתי לעבוד, להתנדב, בתקופת הקמפיין גם עבדתי, ממש, ואף אחד לא יודע מי, ומאנונימיות מוחלטת בעיר, היא אמנם לא ניצחה בבחירות אז, אבל היא קיבלה 3 מנדטים,
עדיין, זה היה כאילו...
זה היה יפה.
אבל זה היה אבק במונחים של מול יון היעב.
כן, היא קיבלה 15%, הוא זכה בגדול. ומה שקרה אז בעצם, במשך 5 השנים הבאות, המשכתי להתנדב אצלה, ואם מנסים להבין איך היא זכתה ברוב כזה ענק, היא זכתה ב-57% עכשיו, ויונה קיבל 35%, משהו כזה. זה בגלל שאז היא, קודם כל, היא היחידה שהייתה באופוזיציה. מה שקורה בארץ, כל חברי המועצה הם בהתנדבות. ובדרך כלל, ראש העיר יכול לחלק ג'ובים, והוא מפתה את כולם לבוא לקואליציה שלו. ומאוד מאוד קשה להישאר באופוזיציה, כי זה מאוד מאוד לא מתגמל. אתה בעצם לא יכול לעשות יותר מדי באופוזיציה. איך שהשיטה פה בארץ, והיא היחידה, היא והעשייה, היחידה שנשארו מתחילת הקדנציה עד סופה, באופוזיציה, 5 שנים, מתוך עיקרון. היא לא תמכה במה שיאב עושה, ובאמת נגרמו הרבה נזקים לעיר בחמש שנים האלה. בוא תמקד אותי, אני מרגיש שאני חופר.
לא, סוף זה מעניין.
מה?
זה מעניין.
אוקיי. אז, ואז בעצם מה שהיא התחילה לעשות, היא התחילה יום-יום, שבוע-שבוע, במשך 5 שנים, לעשות חוגי בית, ופשוט מהשטח, לכבוש את הלב של החיפאים. היא אישה מרשימה, היא פשוט טובה במפגשים אישיים, סופר אינטליגנטית, והיא פשוט הלכה מבית לבית, כל פעם 10-20 איש, כל שבוע, במשך 5 שנים האלה, ובמקביל הייתה אופוזיציה ליאב, ויאב בעצם, כשהנושא המרכזי בחמש שנים האלה היה כמובן זיהום האוויר, לפני שנה היה את הדוחות, הסיפורים, הראש הקטן, אתה זוכר את כל הסיפורים האלה, שתינוקות בחיפה נולדים עם ראש קטן, והסרטן הוא גבוה בחיפה 25% מאשר בשאר הארץ.
אתה רואה, הם כבר יותר טובים בתל אביב.
ניצחו
את תל אביב.
ומשהו הם ניצחו.
אתה יודע מה זה לנצח את הזיהום של תל אביב?
כן, אבל פה אין אמוניה.
חכה, חולדאי עכשיו יגיע, יביא לך משהו מחול.
כן.
הוא יפזר לאנשים פה צקלון ב. אוקיי.
אז זהו, אז זה מה שהיה, ואני המשכתי להתנדב איתה, לעזור לה עם הפייסבוק בעיקר, זה מה שידעתי לעשות.
לאורך התקופה.
לאורך החמש שנים האלה, כן.
והרגשת שנוצר איזשהו מומנט בחמש שנים, או שזה היה כזה...
המומנט הגדול נוצר בשנה האחרונה. הרגשתי בעמוד שהוא צומח לאט לאט, העמוד פייסבוק שלה לאט לאט, עוד אנשים, אבל בשנה האחרונה קרה הבום הגדול. עכשיו, מה שצריך להבין על הקמפיין של עינת, וזו נקודה ממש מעניינת, היא אמרה גם ברעיון אתמול, זה קמפיין בלי כסף ובלי תקשורת. שזה ההפך מכל קמפיין בארץ.
אבל זה באמת, כולם אומרים את זה, אבל זה לא באמת.
לא הבנתי, מי אומר את זה?
כל המועמדים לא. משחקים אותה אנדרו.
אין מועמדים בלי תורמים גדולים.
זה מה שאני אומר.
אין. אצלה, הכסף שהיה בא ממפלגת העבודה, מהסכם שהיא עשתה עם מפלגת העבודה, שתמכו בה.
אבל יונה היה, אבל לא היא של מפלגת העבודה היה?
יפה, יונה עבר ממפלגה למפלגה, בהתחלה הוא רץ עם העבודה בפעם הראשונה, אחרי זה הוא רץ פעם קודמת, אחרי זה עם קדימה, עם מפלגת קדימה. ואחרי זה הוא רץ, עכשיו הוא היה עם לפיד וכחלון, שהם דרך אגב שמו עליו מיליונים על הקמפיין הזה, מיליונים, מיליונים, מיליונים של שקלים. מטורף. והיא חתמה עם מפלגת העבודה, משם בא סכום הדי צנוע של הקמפיין, והמון המון תרומות קטנות, הכל התפרסם. היא בעצם, יאב, התפרסם שיאב קיבל עכשיו בקמפיין מלא תרומות, שזה המקסימום, זה 5,000 שקל, המון, ומכל מיני אנשים שאם בודקים, אתה יודע, יש להם את אותו שם משפחה, ויש להם כל מיני...
לא עשה משהו חוקי, אבל בוא לא נעשה...
לא, הכל חוקי, אבל מעורר תימהון, רשימת התורמים שלו. לעומת זאת, התורמים של עינת תרמו לה סכומים קטנים. זה המון המון אנשים שתרמו סכומים של 20-30, ברני סנדר סטייל, בעצם.
כן.
אז משם בא הכסף שלה, ובלי תקשורת. למה בלי תקשורת? כי בחיפה. זה משהו מטורף, שלא הרבה אנשים לא יודעים אותו.
או, משהו מטורף על חיפה, קדימה.
כן, זה ממש מטורף. בחיפה יש לך כמה עיתונים מקומונים שהם מאוד חזקים, כי החיפאים, אתה יודע, זה אנשים מבוגרים, והם רגילים ביום שישי בבוקר לקרוא את המקומון שלהם ששייכים לעיתונים הגדולים והמוכרים. אני לא אנקוב בשמות, אבל אתם יכולים לדמיין. ויש תחנת רדיו.
רדיו חיפה.
אתה אמרת.
לא יודע, אני אפילו לא יודע שיש דבר כזה, רדיו חיפה.
כן, יש את הדבר כזה.
יש רדיו תל אביב, אני מניח.
נכון, כן, כן. זה התחנות האזוריות. יש תחנת רדיו, ויש עוד כמה ערוצים, אבל אלה הערוצים המרכזיים. עכשיו, על פי תחקיר שהתפרסם בעין השביעית, ואני מזמין את כולם לקרוא אותו, של אבנר הופשטיין, הוא מראה שמה איך במשך השנים נוצרה מין סימביוזה כזאת בין העירייה וכלי התקשורת. איך זה קרה? כלי התקשורת צריכים כסף, נכון? מאיפה הם מביאים כסף? מפרסמים. מי המפרסם הכי גדול?
העירייה.
העירייה.
פעם, פעם, פעם. אתה מדמיין אם הם יושבים במין כזה ג'נטלמן קלאב של חיפה? מאפן כזה?
זה בית קפה כלשהו בקרמל.
כן, אבל כאילו, אתה יודע, בסרטים אמריקאים, אתה רואה כזה מישהו יושב על ספת אור, ומישהו אחר מגיע, ואתה מגיע כזה לקלאב הזה, והם כולם יושבים חליפת שלושה חלקים עם וסט, ושפם דק, ושמן בשיער, כמו מדמן. אפוף
השן.
מדמן כזה, מיישים סיגר. שב, תן לי מזוג לך. כן, תן לי משהו למזוג לך, ויש להם את הקוס הזה של הוויסקי, שהוא עם הפקק זכוכי של... אז...
וחיים.
מר רדיו חיפה. ובחיפה אני מדמיין, זה שלושה אנשים בפיצוצייה, יושבים ככה.
על וודקה רדבול.
והוא אומר, מר רדיו חיפה, של הדייט ספרייט עם הוודקה הזה, מהבקבוק פלסטיק. מריאב, והוא מסתובב על כיסא פלסטיק, במקום עם כיסא מסתובב. לאט לאט כזה. לאט לאט כזה.
משהו כזה.
ואז הוא מתחיל כזה, אתה בטח טועה למה הזמנתי אותך לפה היום. ותוך כדי שהוא אומר את זה, איזה פקח צועק, של מי ההונדה? מי חנה פה על ההונדה? תזיז את האוטו. כזה, כן, מצטער, היה לי רגע של מדמן בחיפה.
זה היה, כן.
אוקיי, אז הבנתי, אז כולם פה עם כולם.
אתה מבין, עכשיו זה מדהים, עכשיו כשאתה חושב על זה זה הגיוני, כי אם אתה חושב על יונה יהב, זה בעצם, הוא מייצג משהו, הוא מייצג את מפאי של פעם, הוא בא ממפאי. וכל המנטליות שלו הוא בעצם בערך ראש העיר האחרון, אולי גם חולדאי, אבל שבא מהמערכת הישנה של, אתה יודע, white man שיושבים בצינורות וזוממים מזימות.
אבל הקימו את העיר.
הקימו את העיר. הקימו את העיר, אבל לא מסרבים לפנות את הכיסא. הוא היה 15 שנה. עכשיו, אז אתה מבין, זה גאוני מה שהוא עשה עם התקשורת. לכאורה.
כן.
זה גאוני. וגם אנשים מסוימים את כלי התקשורת האלה, היו ברשימה שלו למועצה. ובמשך תקופה, חלקם, לא נקוף בשמות, לכאורה, כיהנו גם כבעלי תפקידים בכל מיני כלי תקשורת, וגם היו חברי מועצה ברשימה של יהב.
מטורף.
זה מטורף.
כן.
זה עצוב. ולכן, במשך 5 שנים האלה, כולם לכלכו על עינת. לכלכו...
מה אמרו עליה לכאורה? כך אומרים לכאורה?
כן.
כן.
אמרו עליה, זה לא לכאורה, אמרו עליה המון דברים שוביניסטיים, שהיא הפוטושופ, ושהיא בכלל לא נראית ככה, ושהיא...
אמרו את זה, היה הידיעה
כן,
ב...
היה...
ב... כתבנו משה בובו כתב באיזה עמוד ליד תמונה של חנות שמוכרת כלי בית ויש עכשיו מבצע חיסול, כתב הראה תמונה של האם ובלי פוטושופ
משהו כזה, כן, עשו השוואות, לא, אמרו עליה שהיא נראית זוועה ושהיא כלום ושהיא לא עשתה כלום בחיים שלה, אמרו ברדיו, כן, שהכל פוטושופ ויש לה שהיא צריכה ללכת לעשות ניתוחים פלסטיים והיא אישה מאוד יפה דרך אגב, הם כולם חבורת קנאים,
לא שזה רלוונטי,
לא שזה רלוונטי, אבל לפחות אמת בפרסום, אתה יודע, זה המינימום של המינימום.
לא, בוא נשאר מקצועיים.
ואתה יודע, ולכלכו עליה שהיא כלום, שהיא לא עשתה כלום בחיים שלה. עכשיו היא אדריכל, יש משרד אדריכלים, היא עשתה פרויקטים במיליארדי שקלים בארץ. וקיצור, לא היה לנו תקשורת. כן, אחותי פה נכנסה לשים עוגיות בתנור.
וואו.
כן, בקרוב יהיו לנו עוגיות. אז עם זה התמודדה. עכשיו זה קשה, זה קשה. אז מה שעשינו כקונטרה לזה, זה בנינו עמוד פייסבוק חזק, עמוד פייסבוק חזק, שעקף את התקשורת, והיא הכריזה באיזשהו שלב חרם על התקשורת, והם התחילו להתבחן. לא משנה. אז זה היה דבר אחד מאוד מעניין. דבר שני מעניין שקרה לנו, זה הסיפור עם המשפט.
מה היה שם בכלל?
מה שהיה זה כזה דבר. קודם כל צריך להבין שבשנה האחרונה, הגורמים הכי חזקים בעיר התחילו להבין ש...
אנחנו מדברים על... כמו שאמרתי, משה בבו עם טור הצד שלו, הפיצוצייה של חיים, חיים כמוציא הכלבים, ההוא מהנמל שעושה לך מערוף עם החניה, אומר לך תחנה באדום לבן, כל האנשים האלה...
כל מיני משפחות של טייקונים גם. תקשיב, אל תשכח, זה העיר השלישית בגודלה, יש שם המון אדלניסטים.
כן. המון.
ואנחנו מדברים על אינטרסים מטורפים, גם בתעשיות, כן. שמגלגלות מיליארדים, וגם כן. בנדלן שמגלגל מיליארדים.
כן.
בכל זאת, אני מצטער להרוס לך את המסיבה.
לא, אני פשוט מדמיין את ה... אני לא יכול לצאת מהתחכים של חיפה. אתה מבין? אתה נורך שם כולם שכאלה, אתה יודע, הוא מהשיפוד הרומני להתחברת חשמל.
יש מסעדה רומנית ממש טובה דרך.
ואתה רואה כזה, תמיד בכל פינה יש מישהו עם, כמו שאיתי אומר, עם גזיר עיתון וחור של עיניים, והוא אומר כזה באוזנייה של האייפון, לא של האייפון, של האנדרואיד, אבל הישנים האלה. כן?
כן.
העורב הלך ימינה. ומישהו אומר, אני במעקב אחרי אויב. כן, סליחה.
אבל כן,
פיתה דרוזית מקולקלת כזאת.
כוחות חזקים מאוד, עם המון אינטרסים, התחילו להרגיש מאוימים. בעיקר כי אשת מקצוע, היא באה מעולם התכנון, זה מה שהיא יודעת לעשות, והבינו שהחגיגה הולכת להסתיים, והיא הפכה להיות איום עליהם.
נו, אז מה קרה עם הבגץ?
אז מה קרה עם הבגץ? מה שקרה זה שהיא חתמה על הסכם תמיכה מכיוון שאין לה טייקונים מאחוריה, היא חתמה עם מפלגת העבודה, מפלגת העבודה מימנה את הקמפיין בסכום יחסית צנוע. ובגלל שיש איזשהו נציג של מפלגת העבודה שכבר היסטורית היה שם, ובעבודה יש לך מחנה גבאי ומחנה אנטי גבאי. גבאי תמך בעינת, והחבר'ה שלא עם גבאי תמכו בבחור השני, שנקרא סביון.
ישראל סביון?
כן, הוא היה סגן ראש עיר, הוא ויונה היו מאוד קרובים לאורך השנים. ישראל סביון.
אוקיי.
רומני דרך אגב.
זה בגלל זה אמרתי, הוא שיחק אולי עם זה, והיה את המאפיה הרומנית עם מגזירי עיתון והקבאבים.
כן, שכולנו היינו רוצים להיות חלק ממנה.
איזה קבאבים יש שם.
מדהים. אז סביון גם רצה את ליטרת הבשר שלו ותמיכה, ובסוף בגלל שגבאי לא צריך כל כך להשתלט על מה שקורה במפלגה, הם מצאו איזושהי פשרה מפאיניקית, שחלק מהכסף יתמכו בישראל סביון, וחלק יותר גדול מהכסף יתמכו בעינת. אוקיי? זה הפשרה שנמצאה.
אני אומר, כשאין לך כלום, תחלק את זה לשניים.
בדיוק. כמו התינוק.
כן.
והתינוק חולק לשניים.
אבל תראה מה יצא מהתינוק? ניצחון.
בסוף.
יכול להיות ששלמה טער. במשפט שלמה, אם הוא היה חותך את התינוק, היו שתי תינוקות.
אפי, זה פרק רציני.
מה קרה עם הבגץ?
אז אוקיי. אז מפלגת העבודה החליטה לתמוך בשניהם, היו כל מיני אנשים יריבים שאמרו שזה בעייתי וזה וזה. לא משנה, עורכי דין של מפלגת העבודה הגישו תפסים ליושב ראש ועדת הבחירות בחיפה, שהוא הגישו תפסים גם לעינת וגם לישראל סביון, לשתי הסיעות, חתומים על, עם אותו חותמת של אותו עורך דין. ומסתבר okay. שזה בעייתי.
כן.
הפקיד הזה של משרד הפנים, שהוא אחראי להחליט מי מתמודד ומי לא, פסל את עינת ואת הרשימה שלה, שלושה שבועות לפני הבחירות. אמר לה, הגשתם לא נכון את המסמכים. את סביון הוא לא פסל, כי סביון הגיש פעמיים. פעם אחת הוא הגיש עם מפלגת העבודה, ופעם אחת הוא הגיש עם 200 חתימות. יש לך כל מיני אופציות איך אתה מגיש את הרשימה שלך. שאלת השאלה, האם, אתה יודע, צירוף מקרים מעניין, שרק את עינת פסלו.
נראה לי שזה עורך דין של עינת שפישל.
זהו, זה לא של עינת, זה של מפלגת העבודה, והוא פישל בגדול.
אבל למה לא פישל לסביון? אוקיי, היה בגץ.
אז רגע. אז פסלו את הרשימה, הלך לבית המשפט המחוזי, קודם, והוא אישר את הפסילה.
או-או.
ואז זה ממש היה מכה קשה, ואז הלכו לבגץ. וזה היה לפני שבועיים.
אתה הלכת בעצמך, אפילו
שעשת הייתי שם, הולך. כן, וואו, זה היה מדהים. כאילו, אתה יודע כמה פעמים יצא לך, אולי אתה עורך דין, אז זה לא עושה לך את זה כל כך, אבל כמה פעמים יצא לך לראות מקרוב את, את מתחנות הצדק.
יותר מדי, ואז אתה, זה כמו נקניקייה. אתה לא רוצה לדעת איך עושים את זה.
האמת שהחוויה הייתה מעניינת, זאת אומרת, השופטים היו, עשו רושם מאוד רציניים, והייתה תחושה כזאת שיש תקווה.
ככה זה נראה כשאתה מנצח.
כן, אם היינו מפסידים הייתי עכשיו מלכלך כן. עליהם, אבל זהו, והם בעצם עשו, זו החלטה נדירה ביותר, כי בעיקרון, השופט המחוזי הוא הסמכות העליונה ביותר בבחירות, וגם לפי חוק הבחירות, זה כאילו, תיאורטית לבגץ אין סמכות להפוך את ההחלטה שלו בנוגע לבחירות. אבל במקרה הזה שהסיכוי היה, העריכו את הסיכוי באחוזים בודדים, הם הפכו את ההחלטה של המחוזי ונתנו לה להתמודד, לתקן את הטעות של מפלגת העבודה. ואז היא בעצם עלתה לכותרות, הרבה אנשים אומרים שההצבעה הזאת בבחירות האלה היו נגד יונה, יותר מאשר בעד עינת.
זה מה ששמעתי.
כן, אבל זה, בעיניי זה לא נכון. ותזכיר לספר לך תכף את הסיפור עם הפתקים, כי הוא מטורף. בעיניי זה לא נכון. עוד לפני הבגץ היה לנו, היינו בערך תקו עם יאב, ועינת פשוט צברה הרבה הרבה תמיכה והערכה בעיר, ואנשים לא מבינים כמה. בגץ נתן איזשהו עוד פוש של יחסי ציבור, שאני לא יודע בסוף אם זה היה טוב או לא, כי גם הרבה אנרגיות הלכו לזה. אבל זה היה, זה מה שהיה עם הבגץ. הסברתי טוב?
כן.
טוב. וזהו,
ואז מגיע הבחירות.
ואז הגיעו הבחירות.
אז רגע, כשהייתם בישורת האחרונה, לא יודע באיזה שלב זה הישורת האחרונה של הבחירות.
בשבועות האחרונים.
בסקרים שעשיתם הפנימיים, ידעתם שאתם נצחים?
לא היו סקרים פנימיים, היו סקרים לפני הבגץ, שבהם לעינת היה נגיד 35% וליאב 40%. עם טווח סטייה של 5%, היינו בערך פחות או יותר...
אבל לא ראיתם את עצמכם נצחים, לא ידעתם שאתם נצחים.
היה סיכוי גבוה לסיבוב שני, כי היו עוד מתמודדים, צריך 40%. ובסיבוב שני זה היה אמור להיות יאב מול עינת, ואז הסיכויים שלנו לנצח היו מאוד מאוד גבוהים, כי בסקרים היא קיבלה הרבה יותר מיאב בסיבוב שני. זה היה תרחיש.
אבל לא נכנסתם לבחירות במחשבה של וואלה, הולכים למה שהיה. הולכים למחוק אותו. זה לא היה משהו שצפיתם.
היינו בתחושה שחייבים לנצח. כי אם לא ננצח, יקרה אסון לעיר. יקרה אסון.
אסון.
יקרה אסון, כן.
ראית אותה עכשיו?
כן.
מה הוא יעשה? משה מהפיטוציה יסגור ב-3
זה לא מה שהוא יעשה, זה מה שהוא לא יעשה. עוד שווארמה יפתחו? יש תוכניות שמאיימות עוד יותר על כל האזור. הם רוצים עכשיו להגדיל את התעשיות פי 3 במפרץ. אנשים לא יודעים את זה. מה שיש עכשיו, להגדיל פי 3.
אתה יודע מה תרגעו מענן צהוב? שני עננים צהובים. לא, בעצם פי
3. חיים של אנשים. המשפחה של אשתך שם.
הם באים אלינו כל הזמן, זה מנקה להם את הריאות. הם באים, מתקלחים אצלנו, ואז עושים ככה, ועולים על המטוס.
לפני שאני אשכח, סיפור עם הפתקים הוא מטורף.
מה קרה עם הפתקים, ספר לי.
מה שקורה עם הפתקים זה מדהים. אתה עכשיו רוצה להתמודד בבחירות.
לא, ממש לא.
נגיד, אתה רוצה לרוץ למועצת קרמיאל.
בוא לא נשתמש בי, זה כל כך מגיל אותי. בוא נשתמש בי במועצת קרמיאל. הדבר הראשון שאתה עושה, כשאתה רוצה לרוץ למועצת קרמיאל, אתה יודע מה הוא?
נו.
מנסה להבין איפה זה. אתה רוצה מהבסיס, אתה שואל בן אדם רנדומלי, תגיד, איפה אוכלים פה צהריים או מחר קרמיאל?
בשניצל.
בשניצל בקרמיאל. תמיד איזה אצל טולה. איזה שם כזה.
כן.
אצל יהודית. אצל יהודית ליד התחנת דלק של פז.
כן.
תקשיב, אולי הייתי פעם אחת בקרמיאל בחיים שלי, אני חותם לך שיש מקום עם שניצל חבל על הזמן עם איזושהי אישה שקרובה יהודית, או טולה, או מה זה, על משהו מזרחי כזה, וזה בתחנת דלק של פז, בכניסה לקרמיאל. ואין לי מושג מה אני אומר, אבל אני חותם לך שזה נכון.
אני צריך לבדוק את זה.
אז שם אני הולך לשניצל, ואני אומר, חברים, אני למד באמצע, כזה מניח את הסכין והמזלג הזה מהאלומיניום הדק דק דק של החדר האוכל, של הבשרי, עם החור, וחברים, חברים, אם אפשר דקה, אני, אפי פוקס לייכטג, הולך להיות ראש העיר הבא של קרמיאל, ועושה כזה סלו קלאפ.
כולם מסתכלים עליך וממשיכים לאכול.
כולם מסתכלים אליי, ומיכל דרוזים, הם לא, יודעים, הם לא מפה, הם גם עצרו בדרך. ונגדים, הם לא גרים שם.
כן.
כן, אז נו. אז נגיד אני רוצה להיות ראש העיר.
נגיד אתה רוצה לרוץ ב... בוא נהיה יותר צנועים. להיות במועצה בקרמיאל. בסדר, יש לך רשימה, יש לך הכל. איך קוראים לסיעה שלך?
הסיעה שלי?
המצחיקים?
סעמק.
סעמק, סיעת סעמק. המצחיקים מסעמק, בראשות אפי פוקס לייכסטג.
לייכטג, לא לייכסטג.
ואתה רוצה לרוץ לבחירות, אתה צריך להגיש כל מיני תפסים, בין היתר אתה צריך להגיד מה יהיה על הפתק שלך, נכון? יש אותיות הרי.
כן.
אז נגיד אתה, סעמק, אז אתה רוצה סמך מם קוף.
סמק, כן.
אוקיי? מה הבעיה? בישראל, כל האותיות של הפתקים שייכות בטאבו למפלגות. למשל,
העבודה זה אמת.
העבודה זה אמת, אבל גם א', מ' ות' של העבודה. אז אתה לא יכול להשתמש במ' בפתק שלך בלי אישור חתום ממפלגת העבודה. שלם בטאבו. מחל, אותו דבר.
אני חושבת למה.
תת ב' זה של כל האותיות.
רגע, רגע, רגע. מחל זה עם מ'.
יש ביניהם רוטציה.
ואמת זה עם מ'.
יש ביניהם רוטציה על האות מ'.
משהו לא נראה לי, לא נראה לי, לא נראה לי.
תשמע, זה מטורף. אז תת ב' זה של הבית היהודי. אין לזה סוף. בסוף, האותיות היחידות שהן חופשיות, זה האותיות הסופיות. מם סופית, צדיק סופית, פי סופית, זין.
כי אף אחד לא רוצה את זין.
כי אף אחד לא רוצה את זין, וזה הכל. זה האותיות שיש לך. אם אתה רוצה כל אות אחרת, אתה צריך אישור בכתב מאחד המפלגות הארציות. עכשיו, מן הסתם, אם אתה רץ עם מפלגת העבודה, אתה לא תקבל את האותיות מהיריבים מכחלון ולפיד, שהם עם יונה.
ואיזה אותיות יש להם?
לפיד זה משהו, כן אולי?
מעניין שלפיד לא קיבל זין.
זין היה אלדד יניב, שימו זין בקלפי.
באמת?
אז זה מטורף, תחשוב, זה האותיות, האותיות שלנו, של כולם, שייכות למפלגות בטאבו.
אוקיי.
הזוי.
אוקיי.
עשיתי יותר מדי בילדאפ לסיפור הזה.
נו, בשלב הזה יורד מסוק ו...
יורד מסוק ולוקח את כולנו. זהו, אז בשבועות האחרונים, עכשיו עוד דבר מגניב שעשינו, עשינו כמה דברים מגניבים בחזית הדיגיטלית בקמפיין. מה?
שינית נושא? כן. רגע, אבל מה עם האותיות?
אז בסוף היינו עם קוף צדיק. למה קוף צדיק? כן, קוף צדיק לא סופית. למה קוף צדיק? כי צדיק הייתה פנויה, וקוף, רצינו רק קוף, וקוף אמרו שזה יותר מדי דומה בכתב יד, שהחיילים כותבים בכתב יד, נכון? זה יותר מדי דומה לקף נון סופית, שזה הרשימה של יאב. הזוי.
עסקתם את קוף צדיק?
קוף צדיק. זה היה האותיות שלנו.
יפה. אז...
כן.
אוקיי.
זהו, אז בשבועות האחרונים היה מאוד זה, ביום הבחירות ליוויתי אותה, אני לא יודע, שאלתי עוד שאלות, אני לא יודע כל כך מה לספר, עשינו הרבה דברים מגניבים בקמפיין.
איך היה הרגע שבו הבנתם שמתי, לא יודע, ישבת שם
הייתי איתה כל היום.
בדבר הזה?
הייתי איתה כל היום, כן, גם בסוף היום הייתי בספירה, תכף אני אספר לך, זה גם משוגע. הייתי איתה כל היום מהבוקר עד הערב, ליוויתי אותה, צילמתי.
מה, עשיתם כאילו את האיפור ואחרי זה שמלת קלה?
לא, 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 לא. לא, הרבה יותר צנוע.
איפה עשיתם בבית? עם הזר והרגל לצד?
לא, יש את הזוגות האלה עכשיו שהולכים... אתה יודע שיש זוגות עכשיו?
כן.
סיפרתי נראה לי בקבוצה שלנו, שיש זוגות שעושים טיול לתאילנד, רק לוקחים איתם צלם...
לא, תגיד לי את זה.
לוקחים איתם צלם, משלמים לצלם וידאו וצלם סטילס,
כן.
לוקחים איתם לתאילנד לכמה שבועות להצטלם לחתונה.
כן. אתה מבין?
הזוי.
כן.
בכל אופן, אז ביום הבחירות הייתי איתם הבוקר עד ערב, בין התפקידים שלי בקמפיין היה וידאוים, עשינו המון וידאוים בפייסבוק וזה וזה, וליוויתי אותה מהבוקר עד ערב, וברחוב ראית פשוט, היא הייתה סלב, אתה יודע, ילדות מצטלמות איתה סלפי, אנשים עוצרים, ואתה חושב לעצמך כמה ילדים מצטלמים סלפי עם יונה? לא הרבה.
אני אישית הייתי רוצה.
אתה כן. כן. כי הוא חמוד כזה.
לא, אני מושג אפילו איך הוא נראה.
די.
הוא כזה מזדקן שיער לבן כזה,
כן,
לא?
כן, 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 וגדול.
אוקיי.
אז זהו, אז הרגשת ברחוב שכאילו התמיכה היא מדהימה,
כן.
והייתה תחושה טובה. בשעה 10 הלכתי להשקיף על קלפי, הנה יש לי פה את זה. הלכתי להשקיף על קלפי. תשמע, זה מדהים. כולם רוצים לחתוך פינות, אתה יודע, מגיע איזה משקיף של מפלגה אחרת, הוא אומר, יאללה, בואו נזרז תהליכים, כולנו נפתח ביחד את המעטפות, וזה, אני אמרתי לו, שמע, אנחנו, לא, 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 לא.
יש נועל.
יש נועל, מה כולם יפתחו עכשיו ביחד מעטפות? רק יושב ראש הקלפי פותח את המעטפה, נגיד יושב ראש הקלפי פתאום אומר, הפסיק להראות לנו את הפתקים. עכשיו, בבחירות הקודמות, נעלמו קלפיות, כל מיני דברים, 7% מהקלפיות נעלמו, כל מיני דברים כאלה.
איך קלפי נעלם, תגיד?
אז היו סיפורים, יושב ראש קלפי הרי, בסוף הספירה הוא נועל את הקלפי, לוקח איתה באוטו, והוא אמור עם זה להגיע לרומם הבא, שם מרכזים את כל הקלפיות.
רומם מהירושלים?
לא, רומם בחיפה.
יש גם רומם בחיפה?
כן, כן, כן.
אוקיי.
אז הוא, ואז היה לך סיפורים על כל מיני מנהלי קלפיות שיצאו לטיול, אתה יודע, נסו להם לטיול, נעלמו, חזרו אחרי כמה שעות עם הקלפי, כל מיני סיפורים כאלה. או נגיד, איבדו את הקלפי, איבדתי את הקלפי, נעלם. מה תעשה? אין מה לעשות.
אוקיי.
אז פתאום יושב ראש הקלפי באמצע הספירה מפסיק להראות לנו את הפתקים, אתה יודע, אנחנו יושבים מולו, אמור להראות לי כל פתק. עכשיו, היו 300 בוחרים באותו יום בקלפי הזה.
נו, מה זה 300?
כפול, אבל כל אחד שתי מעטפות.
600?
אז 600 מעטפות, אתה פותח אחד-אחד, מראה, זה היינו שם מ-10 עד 1:30 בלילה. אבל באיזה שלב הוא התחיל כזה לא להראות לנו את הפתק, רק להכריז עליו, אמרתי לו, בן אדם, תראה לי את הפתק.
ותפסת אותו לפעמים שאמרת לו שהוא אמר משהו שהוא לא זה?
לא, אבל אתה רואה שהוא מתחיל לחפף.
אתה אומר לא במזיד, סתם כי הוא עייף, הוא...
תשמע, זה לא... אני לא יודע.
לא יודע, אוקיי.
אי אפשר לדעת.
אוקיי.
היינו צריכים, ההוראה הייתה ממש להיות...
בקלפי שאתה היית בה היא ניצחה?
כמעט בכל הקלפיות היא ניצחה פחות או יותר, כן. היא ניצחה אצלי, זה היה 200 לה, 88 לא, משהו כזה.
היו שכונות שהיא ניצחה יותר, כאילו ערבים, חרדים.
אני עוד לא ראיתי את כל הסטטיסטיקות, אבל קראתנו גם ברית עם פלג חרדי מסוים, שזה היה מטורף, דרך אגב, אחד מהדברים המדהימים פה זה שהיא...
שהם תמכו באישה.
שהם תמכו באישה.
כן.
לא רק שהם תמכו באישה, ביום הבחירות הייתי איתה והלכנו להדקוורטרס שלהם. זה היה מראה, זה היה מדהים.
לחרדים
זה...
יש הדקוורטרס בבחירות?
כן. יש שלושה פלגים שם, יש לך את שס, דגל התורה והחבר'ה של ליצמן. אז ליצמן ושס הלכו עם יאב. ואנחנו היינו עם דגל התורה שזה גפני. והיה להם הדקוורטרס, וזה היה מדהים, אתה יודע, אנחנו נכנסים לשם.
למה הם תמכו בכם?
כי יונה התנכל אליהם, לא מימש את ההבטחות שלו כלפיהם. המצב שלהם בעיר הוא היה לא טוב. פשוט כאילו הם המוסדות לימוד שלהם זה פח השפעה, וזה לא קיבלו, השכונות שלהם מוזנחות בטירוף, בטירוף. והם לא רצו את יאב, ועינת, הם אהבו את עינת. עינת השכילה ליצור איתם את החיבור, עקב בצד האגודל.
חיבור או הבטחות שאנחנו, איזה מקומון?
זה פוליטיקה. לא, היא חתמה איתם על הסכם קואליציוני. היא הבטיחה להם שיקבלו מה שמגיע להם כמו שווה בשווה כמו כל
היה. אבל שס הולכים לאכול שטרונגול, אה? סתם,
אין תגובה. אז אתה יודע, נכנסנו איתה להדקוורטרס, ואתה רואה מלא אפרחים שועטים עלינו, ורבנים באו לברך אותה, וזה מדהים. זה מדהים. וכשהיא ניצחה, רקדו סביבה במעגלים, זה, ועכשיו היה אתמול בכתבה, אז שאלו אחד מהם, כי גם חתמנו עם מרץ, זה כל הגייז של חיפה, אז שאלו את אחד החרדים, אתה יודע שגם הגייז הולכים עם עינת, אז הוא אמר, גם הם...
בני אדם.
גם הם יהודים, גם הם חיים פה, גם הם חיפאים, כולנו חיפאים.
איזה יופי.
אתה באמת ציני?
לא, אני באמת, נו. הציניות זה...
אז זה מעורר תקווה.
אני מבפנים רומנטיקן.
בקיצור... אז ההוראה הייתה, בגלל מוראות הבחירות הקודמות, ללכת עם הקלפי, גם אחרי הספירה, לא לעזוב את הקלפי, לעקוב אחריו עד רוממה ולראות. אני עוקב אחריו עד רוממה, נוסע אחריו, שתיים בלילה. כן, אמרתי לו, אני בא אחריך. אני בא אחריו, מלווה אותו בעין, חונים שם ברוממה, אתה לא מבין איזה שכונה הייתה שם. היה מחוץ לאצטדיון, תור של איזה 100 מנהלי קלפיות שבאו, ולא נתנו להם להיכנס עדיין, להיקלט. אז הם עומדים בחוץ, שמו את הקלפי על הרצפה, הם מדברים אחד עם השני מקשקשים, והקלפיות על הרצפה!
אפשר אותה שישים את הקלפיות על הראש?
לא, זה הזוי, אתה שואל איך קלפיות הולכות לאיבוד. עכשיו הגעתי לשם, שתיים בלילה, אני גמור, לא ידעתי מה אני עושה, ואז ראיתי חבורה של אברכים, של דגל התורה שאיתנו. אמרו לי, מה אתה צריך, מה אתה צריך? אמרתי, בואו תעזרו לי, לקחתי שני בני 16, זה הקלפי שלנו, אתם לא מזיזים מן את העיניים. והם נשארו שם, ואני הלכתי. אבל בשלב די מוקדם ביום הרגשתי שהמצב טוב.
איזה יופי.
כן. מה עוד?
אז איך הייתה החגיגה? כשהבנתם שאתם נצחים? צ'ייסרים? הלכתם לפיצוצייה? פתחתם רדבול?
תשמע, זה היה שוק.
בישני לכולם?
זה היה שוק, אני חושב, לכולם. כי בכל זאת, זה שש שנים של...
20 שנה, לא הוא היה ראשי.
15 שנה.
מי רוצה לעשות את העבודה 15 שנה?
הוא רצה לעשות עוד 5 שנים.
אבל לא מבין, כל הראשי הערים האלה. ביבי. עזוב אותי עכשיו מהחילוקי דעות האידיאולוגיים שלי איתם.
כן.
אותו דבר 15 שנה, או 10 שנים, כביבי מה, או 10 שנים?
אני חושב שראש עיר זה יותר כיף ומאתגר מראש ממשלה. אבל... יש לך הרבה יותר כוח.
שום דבר בחיים לא כיף אחרי כמה שנים.
כנראה שהתפקיד הזה הוא אחר. הדברים שאתה יכול לעשות, אין להם סוף, זאת אומרת, האפשרויות. ראש עיר, הוא רואה גבעה, הוא יכול להחליט, פה תהיה שכונה, ותהיה שם שכונה בסוף, אם הוא רוצה, מאוד. זה...
איזה גבעה נשארה לשים בשכונה? על מה אתה מדבר?
נשארו פה ושם, בשומרון.
אוקיי.
כמה גבעות. אז איך הגרגנו? היינו בעיקר באלם, כאילו שמחה גדולה, אבל לוקח זמן להקל. עד עכשיו לא ממש עיקלתי, כי תשמע, זה דרך של 6 שנים. זה...
אז מה הג'ובים שאתם מחלקים עכשיו? מה אתה מקבל?
אני לא עשיתי את זה בשביל ג'ובים. אני אשמח להמשיך.
כסף נטו. כסף וכוח.
תשמע, לא התעשרתי מהסיפור הזה, עבדתי קצת בחודשים של הקמפיין, אבל רוב הזמן זה היה בהתנדבות. אבל אם יש פה מאזינים שרוצים סרטונים לפייסבוק שלהם, יכולים לפנות אליי.
ערכת סרטונים יפים כזה, עם טושים כאלה, כמו שעושים כל הקמפיינים.
עשינו שני סרטונים כאלה, אנימציה...
ראיתי אחד מהם.
כן, נגד יאב, שהוא חרא היה. ו...
הנה,
אופה, אופה.
עד מעט מישהו הולך להתעשר וזה לא אתה. אתה רוצה, אתה יכול לערוך את זה.
לא, לא. זה שהוא היה חרה, זה רק דעתי האישית.
לא כבן אדם.
כן, כראש עיר.
אולי ראש עיר טוב.
כן.
אני פשוט מכין אותך לתביעה. זאת אומרת, אתה לא אומר שהוא חרה כבן אדם, אתה לא מלבין את פניו הדברים, ואתה אומר
שבן אדם יש...
שהביצוע, הוא כנראה בן אדם נורא נחמד.
מאוד.
אני לא יודע מי זה, אבל אני מניח שכן.
כן. לא התכוונתי חלילה, כבן אדם. התכוונתי כתפקיד,
כמקצוען. העיר לא הצליחה
בעיניך. בהנהגתו.
לדעתך אישית.
הייתה חרה, כן.
אוקיי, אני ניסיתי להוציא אותך מהמירה הזאת. לא, סתם, בסדר.
אז זהו, אז... וזהו, עכשיו היא תיכנס לתפקיד, ואני חושב שהיא הולכת לעשות דברים מדהימים. למשל, היא הולכת לעשות שדה תעופה בחיפה.
תגיד, מה זה הצ'ק פוסט? שמעתי על זה הרבה בגלגלצ.
הצ'ק פוסט זה...
זה צומת?
זה הלב של האזור תעשייה של חיפה. שם כל המפעלים,
שם... שם זה איפה שהטמבור וכל אלה?
בדיוק, שם כל הח...
הבנתי. למה קוראים זה צ'ק פוסט? בטח משהו מהבריטים.
הבריטים. הבריטים בנו, בעצם כל הבעיות של חיפה זה בגלל הבריטים.
אז למה אתה נפלת על יאב?
כי הוא לא עשה שום דבר בשביל לקדם את הפתרון של הבעיות האלה. ההפך, המצב רק החמיר. תחתיו.
עם הבריטים.
עם הבריטים. טוב, לפני שאנחנו...
אתה אופטימי עכשיו? תוך כמה זמן אנחנו נפגשים עוד פעם, ואני אומר לך, תשמע, ביקרתי בחיפה, ווואו.
אני צריך לתת לו את הזמן. בוא נדבר עוד 4 שנים.
טוב.
עוד 4 שנים.
4 שנים? מה אני הולך לראות עוד 4 שנים?
אני חושב שתראה הרבה יותר צעירים.
חוץ מזה שהבית כנסת של הליטאים הולך להיות משובץ ביהלומים. מה עוד הולך להיות?
תראה, אני חושב שהדברים המרכזיים שאתה תראה...
זה מועדון גייז מולו.
הרבה פחות זיהום אוויר.
באמת?
כן.
היא הולכת ראש... אתה אומר לי עכשיו שראש העיר החדשה, ראש העיר, לא ראשת העיר.
כן.
ראש העיר החדשה... הולכת לפתוח... הנמסיס הבא שלה זה האופרים?
זה לא רק האופרים, זה כל המפעלים המזהמים.
הטמבור
וה... כן, כן, חד משמעית, זה במצע שלה, שלנו, והיא הולכת להילחם בזה. הדבר השני שאתה תראה זה נמל תעופה עם איזי ג'ט לרומא, ללונדון, במחירים... בטכני, איפה שהתחלנו את הסיפור שלי.
זה עדיין, רגע, יש שם אזרחי כבר, נכון?
יש, היה תמיד.
כן, זוכר.
יש, הבעיה היא שהוא נסגר ונפתח וזה, והמסלול קצר מדי. וצריך להעריך אותו בכמה מאות מטרים, למה לא העריך אותו עד היום? כי אתה לא תוכל לעשות שם עורף נמל לתעשיות, אם יש שם שדה תעופה הזה, או.
וואלה.
אז ברגע שאתה...
מה עוד יהיה?
אני חושב, תראה, יש מלא צעירים בחיפה, יש שם שתי אוניברסיטאות. הבעיה היא שאף אחד לא נשאר. מה שאתה תראה זה שיותר, מספיק ש1,000 יישארו, מתוך 10,000 סטודנטים שיש בחיפה כל שנה, מספיק ש1,000 יישארו, והעיר תראה אחרת לגמרי, אתה תראה הרבה יותר היפסטרים, שזה הכי חשוב בעצם בעיר.
כן, שישארו שם.
אתה תראה יותר תעשיות, יותר הייטק, יותר מיזמים, והרחובות
יהיו יותר טוב. אתה עובר לחיפה?
אני מקווה להיות על הקו. תראה, אני עושה סרטים, אז אני לא יכול לגמרי לעזוב את תל אביב.
להגיד על הקו זה משפט של מישהו שגייס מעל 50 מיליון דולר.
אני בבעיה.
וה-R&D שלו בשרונה.
כן.
והמשקיעים שלו זה בסן פרנסיסקו. זה הבן אדם היחידי שיכול להגיד שיכול להיות על הקו. או שיש לו חוות יהלומים או שדה נפט. אתה לא יכול להיות בתל אביב. להפיק סרטים ולהיות על הקו לחיפה.
או נכון.
אולי זה קו 247 עם עצירה באנגלית.
עם ההליקופטר שלי.
כן.
לא, תשמע, אני בבעיה, תמיד הייתי, כשהיו שואלים אותי, הייתי אומר, כשנה תהיה ראש עיר. בעיה שעכשיו היא ראש עיר.
אז תשמע, לעזור לך לרוז? היא לא יכולה לעשות את זה לבד. היא לא תלך עכשיו לבד.
אבל יש הרבה אנשים טובים מסביבה, המון. דרך כלל, מה שמדהים בקמפיין הזה, בסופו של דבר, כל האנשים מסביבה, זה היו אנשים שלא באו מהפוליטיקה בכלל. רק אזרחים שאכפת להם, והם למדו את הפוליטיקה תוך כדי, ואף אחד מאיתנו לא, אתה יודע, לא בא מהרקע הזה.
אתה אוהב את זה עכשיו? בא לך לעשות את זה יותר?
זה יחסי אהבה שנאה כאלה. אבל בא לי לעשות עוד. בא לי לעשות עוד, בעיקר כי כל הסיפור הזה נתן לי תקווה, באמת, אני הרגשתי שיש, אני יודע שאתה לא תסכים עם זה, אתה לא בקטע הזה, אבל יש תקווה למדינה. זה הרגשה שיצאתי איתה.
למה אני לא בקטע?
אתה תמיד אומר שאין תקווה למדינה. אתה מאוד פסימי תמיד בפרקים.
אני לא פסימי. לא, אתה לא הראשון שאומר לי את זה בביקור הלא מתוכנן והקצר הזה, שבו אני רוב הזמן עייף, ומרומר. להבדיל מהביקורים האחרים, עם הילדים שבהם אני לגמרי עייף ומרומר. לא, יכול להיות שיהיה פה בסדר. כאילו, אני... כן, יכול להיות.
זה נותן תקווה. אתה יודע, אם... קודם כל, עשינו היסטוריה. היא האישה הראשונה שמנהלת את אחת משלושת הערים הגדולות, וזו דוגמה לכל הנשים בארץ שרוצות ויכולות ושהן צריכות, ונכון, הרגו אותה, עשו לה המיזוגניה והזלזול וזה היו, אבל היא פשוט שמה להם פס והמשיכה והיא עשתה את זה, וזה מדהים, וזה נותן תקווה שאנשים טובים ואיכותיים, שהיא עזבה הכל, תשמע, היה לה הכל, היה לה משרד מצליח, לא היה חסר לה כלום. היא עשתה את זה נטו, כי היא רצתה לשנות, והבינה שאף אחד אחר לא יעשה את זה. וזה פשוט נותן תקווה שעוד אנשים ייכנסו לפוליטיקה, כמוך נגיד, ו...
גם לא בצחוק. יש דברים שצריך להיזהר בהם.
ו...
אם אני אכנס לפוליטיקה, זה יהיה רק עם משטר דיקטטורי.
יהיה רק בחדש.
לא, מה פתאום. משטר דיקטטורי.
אוקיי.
כזה דיסטוטופי כזה.
כן. דיקטטור נאור אתה תהיה.
אני לא רוצה דיקטטור, אני רוצה להיות באנשי הצללים שלו.
הבנתי.
נגיד איתי.
כן.
אם איתי יהיה דיקטטור. רק שתדע לך, אתה תעשה לנו את הסרטונים.
אוקיי. לא תהיה לי ברירה.
לא, זה, אמרתי רק שתדע לך. לא אמרתי, היי נאור, אכפת לך.
כן.
זה או זה, או שאנחנו סופרים לך את הבית. ואני אהיה שם, איפה אני אהיה?
אתה תמשוך בחוטים מאחורה.
אני רוצה להיות מספיק מקדימה שהשם שלי כזה...
אתה תהיה עם הכיסא פלסטיק.
כמו מפחוך, נכון? לא יודע מי זה מפחוך עד שהרגו אותו.
נכון.
לא יודע, אתה ידעת שיש את... לא יודע...
לא. אבל שלא תגמור כמו מפחוך.
אתה יודע מה? אם למות, אני רוצה 22 מי שירגו אותי במלון יוקרתי בדובאי.
שבר רפאלי תשחק בסרט שלך, על החיים שלך.
אני רוצה ששני שחקני טניס וזה... שיצטרכו להביא 30 מי שיתכנו את זה שנה.
כן.
זה עדיף מאשר מזן אנצוב בחיפה.
נכון.
אבל אני רוצה ש... כשיהיה המשטר הדיקטטורי ש... אני רוצה להיות איש הצללים של יאיר נתניהו. עכשיו הרסתי לך רעיון פוטנציאלי, אתה יכול לערוך את זה.
בכל אופן, אז זהו, אז הרגשתי, התחושה היא שיש תקווה, ואני חושב שעוד כמה שנים יראו את ההבדל, ואתה תראה שיש, חיפה לא צריכה להיות תל אביב, אבל כן צריכה להיות אלטרנטיבה, ואני חושב שהיא תהיה אלטרנטיבה. ועכשיו, תספר קצת על הביקור שלך.
מה? אבל אתה בסמק, אני אמור לראיין אותך. תראה, אלף, אני רוצה להגיד שהנוף מהחלונות שלך, הסיבה שאני מסיקה לך כל הזמן, שהוא משקר. הוא יפהפה, אני רואה את קו הרקיע של תל אביב מאזור, איך קוראים לשכונה הזאת?
יד אליהו.
יד אליהו.
למנהטן.
פשוט רואים את הכל, ממש כמו לראות את מנהטן.
כן.
דבר אחד שמצבן לכל הגורדי שחקים למעלה, שמו את הפליקרינג הזה נגד מטוסים.
כן, מה, כאילו, למה?
כן, זה כאילו, בוא נערוג את כל האפילפסים. אין אפילפסים באזור תל אביב. מי שיש לו אפילפסיה באזור תל אביב מזמן מת, לא, או שלא יסתכל מהחלון, אתה מסתכל תמיד למטה.
כן.
כי זה פשוט כל המגדלים למעלה מנתנצים. שזה מפגרנו באמת, מטוסים צריכים
כן,
זה.
כן.
או שלא יכול לעשות זה שזה יעשה.
אבל עדיין.
רק למעלה.
לא ניתן לזה להרוס לנו.
כן.
אז איך הביקור?
בסדר, כאילו אני כאן לסיבות, בגלל שאבא שלי עובר ניתוח, ולשמחתי הוא מחלים בקצב מצוין.
צריך להתקל במערכת הבריאות הטובה ביותר בעולם המערבי?
אני נתקל בה מ-10 בבוקר עד 7 בערב כל יום.
ו?
היא שונה. אשתי עברה לרפואי הרבה יותר פשוט, אבל דן כירורגי, וגם אני לאחרונה בארצות הברית. ממש כאילו לפני חודש, אז אני מגיע ויש לי, אתה יודע, מיד אני רואה את ההבדל.
שם, אם אתה מבוטח, אתה מצב הרבה יותר כיף מאשר פה, לא?
כן, כן.
לגמרי, זה פינוק.
תראה, לא הגעתי למצב שבו אתה עובר ניתוח כמו אבא שלי, שהוא, אתה יודע, מאוד קריטי, ואתה באמת... עזב אותי עכשיו עם הדלת חורקת, או שאיך האוכל נראה. אני רק רוצה שזה יהיה מנתח עם שם עולמי, ולשמחתנו בישראל אתה יכול להגיע לאנשים האלה. ובארצות הברית זה כאילו, סתום, זה הרופא, אתה רוצה ללך לרופא אחר. כאילו, בישראל אתה נמצא את אחד משלושת הרופאים הכי טובים בישראל, ובין הטובים בעולם, בגוש דן. נכון?
כן.
ואם לא, יש מישהו שמכיר מישהו שמכיר אותו.
כן.
ובארצות הברית לא, אתה תלך לרופא וזהו.
אבל הוא לא ינתח אותך מעכשיו לעכשיו.
אז במקרה שלנו כן, וזה לא היה איזה פרוטקציה מטורפת.
אבל זה הדרך הפרטי או דרך הציבורי?
דרך הציבורי, לא צריך ציבורי, זה היה די מפתיע.
הבנתי.
אז זה נחמד.
והבתי חולים עצמם? הישראלים?
אז זה בדיוק, הבתי החולים זה כמו החברה והתרבות, שזה כאילו תמיד הטרוניה שלי וההתלהבות שלי, שאני אומר שזה שונה, שאתה יודע, נגיד, מצד אחד זה חם באמת, זה חם מאחור, זה לא ככה, אני חושב שזה כמו פירות ואגוזים בארצות הברית ובישראל.
אוקיי.
בארצות הברית החיצוניות נורא רכה. היי, שלום, לא ידברו בטלפון איתך, הכל נקי, הדלת לא חורקת, המיטה מפולסת לקיר, שעות הקבלה, הכל כאילו נורא צפוי, נורא נעים, נורא מסודר, נורא שקט במיון או באשפוז. הרופאים נראים כאילו מצאו לך מאיזה קטלוג של רופאים, כמו איזה קנדול, הכל נורא, נורא, נורא מסודר, ונורא נעים, ונורא שקט. כשאשתי יצא מזה משהו, מהבדיקה של השיעור לכרטיס כזה. כרטיס, הסגל הרפואי, אחי, הייתה שם שעתיים.
כרטיס ביקור?
לא, כרטיס ברכה.
אה, כרטיס ברכה.
נורא שמחנו שבאת, שברוך השם זה שטנץ.
כן.
והכל נורא נקי, נורא מסודר, נורא מקופל. כולם מחייכים כזה, חייך כזה, אתה יודע, של... כי אם לא תחייך, יעיפו אותך.
אבל...
אבל אין לך רוג מזה, מעבר לזה אין כלום.
מה צריך?
או, אז אתה בא לישראל, והדלת חורקת, והפח מסריח, ו...
פותחים שולחן מחדר.
ואתה מגיע ואחות בטלפון של, שנייה, מאמי, שנייה, אז תחמם אוף, תחמם אוף, ואני לא, אני אגיע בשש. כן, מה? אתה יודע, זה כאילו, היי, הגעתי מאמריקה למערכת הרפואית, מה? אני רוצה לראות את אבא שלי, מה השם? ישר ושמאלה. ואני הולך, הייתי ישר ושמאלה, אמרו שזה לא שם.
רגע, שירותים.
ואז כזה, טוב, מאמי, אני אחזור לך, יש פה איזה משמעץ בן. ואתה כאילו, אתה מקבל את הגרוף הזה לפרצוף, ואתה הולך, ועם חתיק רפואי, ובגלל שנגמר להם, הכל הרגל דוגמאות אמיתיות, בגלל שנגמר להם
האלה הקשיחים. חוצץ
הזה. כן. תיק, אתה יודע,
כן,
פייל.
כן, כן, כן.
איך קוראים לזה בעברית?
הדבר הקשיח הזה, שאתה שם עליו את ה... כן.
אז שמים לך את זה במעטפה כזאת. מעטפה לא קשורה של דואר, ומקפלים אותה, כי היא יותר גדולה מה...
של דפתר.
כן. ואז זה כזה מגיע בשרבול נעליון לטיוק, אז... ואז כזה... רגע, מה השם? ונגיד, כל מקום שנך עם... עם אבא שלי, אז כאילו, אתה עובר מאיזה אשפוז, לאיזה מחלקה אחרת, לאזור של הניתוח, לאזור של החלמה, אז כל פעם שואלים את הכל מההתחלה. עכשיו אני אומר, זה בטח ברור מידע, כי יש לכם את הפאקינג, אנחנו באותו בניין כבר שבוע וחצי, ולא, ואת, לא, 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 הוא במשפוז, יש להם מערכת אחרת, ואתה כזה, אתה יודע, כאילו, אתה רוצה לצרוח, אבל אז, באמת, הקטע הזה של תישאר עוד חצי שעה, כי לא הספקתי עם אבא שלי הרבה, ונתנו להישאר עוד, או מה אתה רוצה...
שבארצות לחמה? הברית לא היו נותנים לך לא, בחיים לא. להישאר.
כן, כי הכל מסודר.
כן.
ו...
כל by the book.
וזהו, ופה בגלל שזה הכל לא by the book, אז יש כמו דברים שאין לך את החוצץ או אין לך את הדלת, אבל גם ה-not by the book יש לו את היתרונות של בוא אני אדאג לך. זאת אומרת, בוא אני כנותן שירות, וזה משהו ש ברגעים כאלה כמו ניתוח וכאלה, אתה מזהה את החום הזה ואת הדיבור הזה שהוא אותנטי.
מה שאתה אומר לי, שפה אם טיפול...
ישתינו עליך. בחום אבל... נעים לך? נעים לך? אתה רוצה שאני אשיח עוד פיפי?
יעזרו לך לקום. בארצות הברית? לא.
בארצות הברית? לא, יש תינו בצד, מסודר. ואז נשאלת השאלה, וזה הכל נורא תלוי סיטואציה. מה אתה אוהב? תעשה לך את הארגון ושהכל יהיה צפוי והחיוך יהיה מדויק? או שהכל יהיה סוג של ברדק כזה, ובתוך הברדק הזה תיווצר קולוגיאליות חמימה כזאת?
ומה התשובה? כן, ברור. השאלה היא, האם עברת התפקחות? בהקשר הזה.
אני, באופן אישי, מעדיף, למדתי לאהוב את הצפיות.
כן? התרגלת.
לא, זה לא שהתרגלתי, למדתי להעריך את זה יותר.
אבל בכל זאת אתה, יש לך משהו בלב לחום והבלגן.
יש משהו נורא מחמם באותנטיות הזאת. יש משהו נורא, שאתה נורא מסמפת.
אולי גם בהקשר של בית חולים ספציפית, זה בא לפעמים בטוב.
כן, אבל אז אתה יודע...
אז פותחים שולחן באזור הסטרילי.
בדיוק, בדיוק. ואז באזור הסטרילי, בא איזה משפחה, כן? וכזה, ואתה יודע, אומרים לך, מקסימום שני אורחים, כולם צריכים לבוש אחרי ניתוח, כן? באזור החלמה, לבוש חלוקים כאלה סטרילים, ושקט, ואסור לדבר בטלפון, ואתה נורא מכבד את זה, כי באת מאמריקה, ואתה רגיל שאומרים לך איזה עוזר שאתה אף מקיפינימט,
כן.
כי מאחורי בארצות הברית, זה לא רק שנותני השירות הם כאלה, הם גם, אתה מצופה להתנהג בהתאם. זאת אומרת, כל הזמין מערכת שלמה, שבה הכל צפוי, כולל אתה. וברגע שמישהו שובר את הדבר הזה, המערכת שוברת אותו, היא פולטת אותו. ובישראל הגעתי, ואני בשקט, ואני עם אבא שלי וזה, ואז בווילון הסמוך, מגיעים משפחה, א' הם חמישה, עזוב שאמרו שזה שניים, רק שניים לובשים את החלוק, ואז פותחים שולחן, והרופא אומר, נשמה, והרופא רוסי, אבל המשפחה שם היא לא רוסיה. נשמה, בבקשה, רק דגים לא שמים באזור שמכינים תרופות. בבקשה, נו, זה כל יום אני מבקש מכם. ואז הוא כזה, סליחה, סליחה, דוקטור.
אין להם אפילו חולים שם, הם סתם באים לפתוח שולחן שם.
אנשים שלא מוצאו במקום לעשות על האש, הלכו למיון. זה וזה, ורועש כזה, והחמימות הזו. אז כל מה שאני אומר, שבישראל באמת הברדק, וגם בכלל, אתה רואה נגיד את העניין של אינטואיציה והגדלת ראש, שתמיד אומרים את זה לישראלים בגולה.
כן.
לא, זה מחמאה שאני מקבל, אני לא חושב שאני יוצא דופן, אני חושב שאני יחסית לא במונחים ישראלים. אז בישראל, בגלל שהכל כל כך לא צפוי, והכל כל כך עטוף בבלגן, הדלת החורקת, זה, אז כולם פה נורא מגייברים. כולם פה מגייברים. כולם מגייברים פה. הכיסא לא עובד, תתתת, אחות יכולה לתקוע לך איזה קרטון מתחת לפינה, והוא לא מתנדד. בארצות הברית היא כזה, סתכל כזה, יגיד, אוי לא, יש איזה מספר טלפון שצריך להתקשר, וזה יש איזה מישהו שהתפקיד שלו זה מטפל בכיסאות חורקים, והוא יגיע לבוש יפה, והוא ינתח את הכיסא, ובישראל היא תתקע לך קרטון מתחת. והשעת החלה זה שעת החלה, ואם לא אכלת בזמן, לך קיבינימט, ופה היא תחמם לך את זה, או שאתה הולך לא זוכר מה זה, למזכירה, אבא שלי רצה תה. לכם תה? כאילו, אני אביא לך משלי. אז היא הולכת, והיא תביא לך כוס, והיא תביא לך, ואז רצינו קש, כי עוד לא יכול להחזיק את הכוס. אז כאילו, הדברים האלה לא יקרו בארצות הברית. בארצות הברית יהיה לך סט של 60, אם הם חושבים שתה זה רלוונטי, יהיה לך 60 סוגים של תה, יהיה לך מכינת תה בעמדת תה.
קש, לא מפלסטיק?
אם, כן, אבל אם לא, לך קיבינימט, היא לא תהיה לך את הקש שלך או כאלה. אז שאלה מה אתה מעדיף, אתה מעדיף צפיות, או שאתה מעדיף להיות עם אנשים שהם נורא נורא, אבל אני לא חושב שיש תשובה. כן. אני חושב יש לי חברים ישראלים שהיו בארצות הברית תקופה כמוני, וזה שגיע אותם. בתמרון כזה, האמריקאים האלה הם, איך
אומרים? סטיף.
לא סטיף, כן, סטיף, אבל זה כאילו...
שמרנים.
רובוטים, הולכים בתלם, הם לא יודעים להגדיל ראש, הם נורא יורדים על זה. ואני מכיר אנשים שמגיעים וזה, סוף סוף, אני מבקש משהו ואני מקבל אותו. כן. ואתה יודע, ואז נשאלת השאלה, וזו השאלה באמת חשובה, כי הכל מסביב הוא חשוב, הוא לא חשוב כמו הבן אדם שבסוף מלחים לך את הלב, או פותח לך את הגלגולת, כל אחד והתהליך שהוא עובר.
זה יש לך גם בארצות הברית וגם בארץ.
לא, אבל אז אני שואל אותך, נניח שהתרבות משליחה גם עד אליהם.
אוקיי.
מה אתה מעדיף בעולם הזה? מישהו שהוא סטיף, או מישהו שהוא מאוד מגייבר?
מגייבר. הוא ידע, אם יש סיבוך, הוא ידע אולי להציל אותי. לאלתר, לעשות משהו שלא by the book, ולהציל אותי.
אז בגלל זה אני אומר, אם נניח, שוב, אני עושה פה הכללות גסות ביותר, אבל אם נניח, שבאמת, נניח, באמת, וזה באמת קיצוני, שכל מי שבישראל, בהגדרה, הוא יותר יצירתי, ויותר מגדיל ראש, ויותר אמפתי בתכלס, ויותר, אתה יודע, ייקח סיכון לטובת האחר, שזה גם, אני אומר חד משמעית שזה מחמאה לישראלים, שכאילו, ישראלי ייקח סיכון לטובת האחר מתוך קולוגיאליות נטו ולא מתוך מה יצא לי.
כן.
האחות תיתן לי מעטי שאלה, והוא יעשה זה, והיא תיתן לי, נתנה לי אתמול אחראית על המיון להישאר עוד חצי שעה. יאללה, נגמר השעת, אחי, אבל תשב בשקט כך את הפילן שלה, שלא יגידו אחרי זה שלא הוצאתי אותך. אתה יודע, כאילו כאלה. ארצות הברית זה לא היה, זה כאילו טיק, 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 טיק. אתה יודע, הייתי בדבר הזה עם שתי, כאילו טיק, 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 הכל פלס. אין לחפף, גם לא לטובה, גם לא לרעה. כי הכל צריך להיות צפוי ומסודר. אז תחשוב שנניח, והתרבות הזה נורא קיצון בארצות הברית, נורא קיצון בישראל, תחשוב שהיא הולכת עד למעלה. עד בסוף לאותו מנתח שעושה את התהליך המאוד קריטי, ששם באמת, אתה יודע, הוא צריך הוא מקבל החלטות של חיים ומוות בתוך...
חייב לאתר.
צריך לאתר. בתוך הקרביים שלך.
סוף זה, האם אתה... אנחנו מדברים על אילתור.
יפה. אז האם אתה רוצה מישהו שלא רוצה, שמקסטח, או שלא רוצה ללכת מהתלם? ומה שזה מה שיש, או אם אתה רוצה מישהו שיקח סיכון עליך שיהיה אמפתי וכאלה, ואז אני יכול להגיד לך שדעה שלי מתהפכת, שכאילו קוסומוק על הדלת החורקת, קוסומוק על הספה הזאת, וקוסומוק על כל השטויות שמפריעים לי ביום יום, אם בסוף בתרבות הזו היה מנתח שעשה עבודה נפלאה על אבא שלי, או לא יודע, על מי ש... לא זה, אז אני אומר, וואלה, כן, הייתי רוצה שהוא ינתח אותי יותר. אתה מבין?
כן.
אז לבוא ולהגיד בארצות הברית יותר טוב, ובישראל יותר גרוע, זו אמירה שיותר מדי פשטנית. כמו להגיד שיון רעב היה ראש עירה. תחשור כל הדברים הטובים שהוא עשה. אין לי מושג.
אני אחזור לך בקשר לזה.
אני צוחק, אבל...
וואי, הדירה התמלאה שן. נראה לי שההוגיות של אחותי נשרפו.
כן, נראה לי שהיא בטח צעקה לך עם האוזניות שתוציא אותם או משהו. טוב, היה מגניב לדבר.
אפי, בריאות לאבא.
תודה.
ונדבר... רגע, לפני שאנחנו הולכים?
כן.
יש לנו פודקאסט, Two Nice Jewish Boys.
נכון, לא, אז בוא נה, לא עשיתי את הפלאג שלך.
כן, twngb.com.
ואתה מביא אנשים בקליבר פי אלף ממה ש... כשניסינו להביא אורחים בסעמק, היה לך את פרופסור אומן.
שני זוכי פרס נובל.
היה לך שני זוכי פרס נובל.
סגן שר במשרד ראש הממשלה, מייקל אורן, פעמיים.
הוא היה גם שגריר, לא?
הוא היה שגריר שעבר. כן.
כן.
אניה בוקשטיין.
אניה בוקשטיין.
הייתה ב...
מלא דברים.
מלא דברים.
כן.
אבל גם במשחקי הכס.
וגם בסדרה הזאת שהם לא חטופים, שהם כאילו במוסד כזה.
נכון. ויזמים, דוב מורן.
דוב מורן. הדיסקוקי.
ההוא שעושה עכשיו רחפנים, שכחתי את שמו. הרבה יזמים מגניבים. וטופול, טופול.
חיים טופול?
חיים טופול היה.
כנר על הגג?
כנר על הגג.
וואו.
היו מלא. אז 2ngb.com, זה באנגלית.
כן.
העמוד של עינת זה עינת קליש רותם, ראש העיר חיפה.
עזוב, זה כבר ראש העיר חיפה, זה כבר קל. ואם אתם רוצים סרטונים, ואם אתם רוצים לנצח מאבקים חסרי סיכוי בפוליטיקה רק בזכות בן אדם אחד,
כן.
תמצאו את נאור מנינגר בפייסבוק, בכל מקום, תעשו גוגל, זה לא בדיוק שמן נפוץ.
לא, אתם תמצאו אותי, אבל לא בהתנדבות. עכשיו זה רק
לא,
עם ריטיינר.
לא, מלא כסף. או קשרים והון, שלטון.
כן, גם הולך.
שחיתות.
כן, אני מקבל הכל
זהו,
עכשיו.
זהו.
עכשיו, כן.
זה הכל, תמיד אתה מתחיל ככה, ועכשיו אני, עוד שבועיים אנחנו נראה אותך באיזה... נוסע עם מישהו בבן מאיזה, מהפוסיקט ומהאבא שלי עשה לאבא שלך. בסדר?
גם את זה אני אחתוך. טוב.
ביי.
ביי.
ביי.